כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 או 105.3 FM או ביישומון של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות חינם אין כסף. איתנו באולפן כרגע רות דוד אמיר וגיא פלוויאן שעושים איתנו את התוכנית, ויובל אביבי.
שלום,
אי אפשר בלעדיו, שלום יובל.
שלום, מה יעשה לה? זה מחמיא לי.
אי אפשר, עם מי נדבר, עם מי נריב, עם מי נתווכח, זה לא מעניין.
לא מעניין. נתווכח אולי היום, לא נתווכח, סתם נדבר איתו, עם יונתן אדב, הוא מנכ"ל הוצאת מגנס, שבימים אלה מציינים 90 שנים לקיומה. עכשיו, זו הוצאה אוניברסיטאית, אז מן הסתם יש לה איזה גב ככה, כן? אבל עדיין, 90 שנה זה לא דבר של מה בכך, במיוחד כשחושבים על סוג הספרים שההוצאה הזאת מוציאה, לא בדיוק, איך נקרא לזה, הספרות הפופולרית המסחרית ביותר. נדבר גם עם תמר וייס, שהיא עורכת וגם יזמית חברתית בתחום הספרים, ביחד עם הסופרת מעיין בן הגי. הן רתמו את רשת בתי הקפה ארומה ישראל למיזם שבו למשך חודש הספר מחליפים את הפלייסמטים, זה המפיות נייר האלה, לא מפיות, מין יריעות נייר כאלה ששמים על המגש, כדי שלא שמים על זה את התחינה ואת הסנדוויץ' ואת הקפה הקר וזה, אז מחליפים אותם לכאלה שבמקום סתם שיהיה כתוב עליהם ארומה, מודפסים עליהם סיפורים קצרצרים. אז נדבר גם איתה
על זה. נשאל על מה ולמה, מדוע וכיצד.
והאם הסופרים ככה ססים שהתחינה תטפטף על היצירה שלהם? שהם קראו,
הנה, אתה מתחיל
הם קראו את היצירה הזאת מנפשם כדי שהתחינה
אוקיי, נתחיל אבל לכבוד שבוע הספר עם טקסט של הסופרת מרסל מוסרי הרמן, לא ידעתי שנוסף לה הרמן לשם, זה סימן שהתחתנה, לא? אז מזל טוב.
לא יודע.
אוקיי, היא כתבה את הספרים, קופסת קובות ודמעות של יין שיצאו בהוצאה עצמית, ואת זה שאהבתי שפורסם בהוצאת תכלת, והיא פרסמה טקסט מאוד יפה בפייסבוק, היא מתארת את החוויה שלה משבוע הספר, והחלטנו שלכבוד שבוע הספר אנחנו גם נקרא אותו, אז ככה זה הולך. אתמול, בפתיחת שבוע הספר, ניגש אליי גבר חרדי. אני כבר מזהה אותו, לבוש חורים, אוחז כובעו בידו, כדי לא להיות הזר בכיכר, ובידו האחרת שקית עם ספרי קדושה וספרי החול שאני כותבת. כבר 3 שנים שהוא מגיע אל הדוכן שלי, כל שנה, בערב הפתיחה, כמו שעון שבת. את הספרים הוא שולף בסתר, ספק אם למישהו אכפת. אני חותמת לו. הוא מתקן אותי על ציטוט תנכי שהגיתי לא נכון בתוכנית הרדיו שלי. מספר לי היכן יחביא את ספריי הפעם, שם בסמטאות בני ברק אנחנו צוחקים חרישית. ולסיום, מברך אותי בכמה מילים יפות והולך אל דרכו. אתמול חיכיתי לו שם בכיכר, למעשה חיכיתי לעוד מהקוראים שלי. אחרי תקופה ארוכה של מנוחה לנפש, בהם הנחתי קצת לדמיוני, לדמויותיי, לסיפוריי, ולקחתי הפסקה לעצמי, קיוויתי לקבל שוב את האנרגיה מאלו המספרים לי שקוראים אותי ועיניהם נוצצות, ואולי לשוב לכתוב. האיש הגיע ראשון והסקית בידו, חייכתי אליו, אבל רגע לפני ששלף את הספרים קיבלתי סחרחורת כזו, שראיתי את הכיכר סובבת סביבי. העמולה הלחיצה אותי פתאום, הרגשתי את כל דמי אוזל מפניי, וקוצר נשימה מונע ממני מלהשלים משפט כמו שצריך. אני צריכה לשכב, הבטתי בו ולחשתי. הוא הבין, תפס את ידי ולחש, בואי. מותר לך בכלל להחזיק בי? מלמלתי, והוא לא הגיב. כך הלכנו שנינו יד ביד בין הדוכנים, הצלמים, הקהל, בין חברי הכנסת וראשי הערים. אני מתנצלת, מלמלתי כדי למנוע ממנו מבוכה. חיילת שעברה שם וביקשה להצטלם איתי נתקלה בהתעלמות. כולי תקווה שאם את קוראת את זה, תבואי אל הדוכן שלי היום ואתן לך ספר פלוס 1,000 תמונות סלפי, עד שיצא יפה. כשמצא סוף סוף ספסל, הושיב אותי עליו, הוציא חתיכת שוקולד מכיסו ונתן לי. תאכלי, פקד עליי. מה מברכים על זה? שאלתי. תאכלי, הביט בי ברצינות. אז אכלתי ונרגעתי ודפיקות הלב חזרו לסדרן. החלטתי שיקח מונית הביתה ולמחרת אשוב רעננה יותר. לא בכוח. הוא ליווה אותי אל המונית. תן לי, אחתום לך, ביקשתי. האיש עשה עצמו כלא שומע. הכניס אותי אל המונית, סגר את הדלת אחריי וביקש מהנהג שיוודא שעליתי הביתה בשלום. אז לא חתמתי אתמול, לא הצטלמתי, ולרגע לא נהניתי. אבל מה אומר לכם? התעורר בי הגעגוע לחמלת קוראי. לאנשים בהם זכיתי. לאלו שלא מחפשים את המילה הגבוהה ואת המטאפורה המדויקת, אלא את טוב האדם. ופתאום בוערים בידיי הקולמוס, הנה מילה גבוהה, והמקלדת. רק בשביל אלו אחזור לכיכר ומיד אחריה אל הסיפורים שלי. כן, וזה גם יש איזה, זה, מעבר לזה שזה טקסט יפה על היחסים בין סופרת לקורא, יש גם את העניין הזה שהרבה אנשים אומרים לי בשבוע הספר הנוכחי,
כן.
שאם אתה מסתכל על הכיכר מלבד זה שהיא נראית קצת ריקה, אתה רואה שם הרבה יותר דתיים מחילונים. לא יודעת מי ספר ואם זה נכון, אבל רואים שם הרבה דתיים. הרבה דתיים, הם הפכו להיות הקהל, חילונים לא קוראים יותר, ככה אנשים אומרים, לא יודעת.
אבל גם, את יודעת, כמו שהיא מתארת את זה, גם לחרדים לא כל כך מותר לפעמים לקרוא את הספרים
האלה. אוי, בחייך, יובל, אני מבינה שאתה אוהב את האגדות האלה של החור בסדין. מה זה לא מותר? באמת, איזה מין דבר זה לומר? חרדים קוראים, ומה זה לא מותר? מותר.
אני לא זוכר.
מדינה דמוקרטית, הם יכולים לגשת לקנות ולקרוא.
לקרוא, כן, אבל אתה רואה, הוא מסתיר את זה, הוא מספר לאיפה הוא יסתיר את זה.
הוא לא חייב, אתה יודע, אנשים מסתירים כל מיני דברים, גם אנשים חילונים מסתירים כל מיני דברים.
אני לא יודע, אני חושב עדיין שחילונים גם כן קוראים, בכל זאת.
למה, אתה רוצה עכשיו להגן על החילונים הקוראים? לא, אנחנו משחקים במחשב, אנחנו רואים סדרות, אנחנו
עושים סטוריז,
אנחנו עושים כל מיני שטויות. אנחנו כנראה פחות קוראים וחרדים.
אני מבין שקראתי גם סקר לאחרונה שמרמז על זה שילדים מבתים דתיים וחרדיים קוראים איזה פי שלושה או פי ארבעה מילדים
מיעוטים. אז למה אתה מתווכח איתי בכלל אם קראת
לא
הסקר?
לא יודע, הסקרים מאז
לא מצא חן בעיניך הסקר, בדיוק. אז אתה רוצה לשנות.
מאז 2015 אני לא מאמין
חילונים,
לסקרים.
חילונים זה משהו פנטסטי, אין כמו רוחי הרוח שלהם.
אני הוציא סקר שיהיה כתוב בו איך חילונים הם אחלה.
אוקיי, אז מוצאת הספרים מגנס, על שם יהודה לייב מגנס, נשיאה הראשון של האוניברסיטה, חוגגת בימים אלה 90 להיווסדה. היא הוקמה בשנת 1929, 4 שנים לאחר היווסדה של האוניברסיטה. זו הוצאת הספרים האוניברסיטאית הוותיקה בישראל, ומחר התקיים אירוע בהשתתפות פרופסור אריאל הירשפלד, פרופסור רותה כהן פינצ'ובר, אלף בית יהושע ואגי משעול, כדי לחגוג את המאורע הזה. מנכ״ל הוצאת מגנס הוא יונתן נדב, המכונה חיליק, ואנחנו גם נקרא לו ככה, נראה לי, בשיחה הזאת. יונתן נדב הוא עורך ומול ותיק מאוד בשוק הספרים שלנו, יש לו פרספקטיבה מאוד רצינית, נוכל לשאול אותו המון שאלות חטטניות על השוק הזה. הוא הקים בשנת 1998 למשל את הוצאת חרגול עם דן דאור, בשנת 2013 את הוצאת עולם חדש, בשנים האחרונות הוא מנהל את הוצאת מגנס. שלום, יונתן חיליק נדב.
שלום, מאיה.
אהלן, ויובל גם פה.
שלום יובל.
ספר לנו קצת חיליק בבקשה, קודם כל על ההיסטוריה של ההוצאה הזאת. מה, איך זה התחיל ומה עמד לנגד עיניהם?
ההוצאה הזו למעשה האוניברסיטה מוסדה כמוסד מחקרי צנוע, וכעבור כמה שנים היא החליטה וביצעה את המעבר שלה להיות גם אוניברסיטה לימודית, כלומר כזו שלומדים בה.
כן.
בשלב הזה גם התחילו לעסוק שם אנשים בשאלה איזה במות יש לחוקרים של האוניברסיטה הצעירה לפרסם מעליהן את מחקריהם, ועמדו גם בפני הצורך לספק לתלמידים שלהם חומרי לימוד. ומזה נבעה הקמתה של הוצאת הספרים של האוניברסיטה, שנקרא אז החברה להוצאת ספרים על יד האוניברסיטה. רק עבור 20 שנה היא זכתה בשם הוצאת מגנס, והיא התחילה כהוצאה צנועה מאוד, עם משאבים דלים מאוד, אבל הצליחה לפרסם במהלך כ-20 השנים הראשונות לקיומה כ-10 ספרים בשנה, בהם היו כמובן ספרי מחקר, היו בהם ספרי לימוד, וכעבור כמה שנים מיסודה התחילה להופיע גם הסדרה החשובה של פרופסור חיים יהודה רוט, ספרי מופת פילוסופיים שאיתנו חיה ופעילה עד היום הזה, והיא עמוד שדרה של ההוצאה.
ומה, ואיפה אנחנו עומדים היום במגנס? כמה ספרים מוציאה בשנה?
אם לדבר במספרים, אז אם ב-20 השנה הראשונות לקיומה ההוצאה הוציאה 200 ספרים, כיום הקטלוג שלנו שואף לכיוון 3,000 כותרים, אנחנו מוציאים כ-50 כותרים חדשים מדי שנה, שמהם כ-10-15 הם גיליונות של כתבי עת מדעיים שונים. כ-20 הם ספרי מחקר אקדמיים, כמובן מעובדים לספר. אנחנו לא מוציאים למשל דוקטורט קנטינטו, צריך לעבור עיבוד לספר. אנחנו מוציאים ספרי לימוד, כ-6 לפעמים יותר בשנה, ואנחנו מוציאים גם ספרות עיון לקהל הרחב. רק שנייה, צריך להשתיק פה את הטלפון, שמשום מה חשבתי ששתקתי אותו.
אי אפשר להשתיק אותם אף פעם לגמרי.
כל הזמן מצלצלים.
נכון.
אבל אתה מוציא לא רק, זאת אומרת, גם יש שם איזה ספרות יפה באיזשהו אופן. אני לא יודעת איך נגיד לכנות את הספר של בני מר, אבל הוא... הוא לא ספר לימוד,
הוא בדיוק עונה. הספר של בני מאיר, ששמו הוא לקהל שלנו, לקהל המאזינים שלא יודע מה שמו, נאמר שהוא נקרא סמוצ'ה, ביוגרפיה של רחוב יהודי בוורשה, שזה ספר שלנו שיצא לפני יותר מחצי שנה, והוא מצליח ביותר וזכה להתקבלות אוהדת במיוחד. אז
אתה מקבל גם כתבי יד מאנשים שרוצים להוציא דברים מן הסוג הזה, שהם לא מחקר ממש?
אנחנו מוציאים ספרי עיון כלליים בתנאי שהם ברמה גבוהה ומתאימים לרוח מגנס. ויש לנו, אגב, לפני 3 שנים הקמנו סדרה שזו מטרתה, היא נקראת גשרים, עורך אותה אריאל הירשפלד. והיא במיוחד נועדה להוציא ספרים שיש להם אפיל לקהל רחב. זאת אומרת, אם מצד אחד אתה מוציא, נניח, אני יודע, לדוגמה, ספר שהוא מחקר ספרותי, כן? דמות האישה ביצירותיו של, כן?
כן.
לא שזה כותרת, אני המצאתי אותה כרגע.
אני בטוח שיש כמה ספרים.
כמה וכמה.
עם הכותרת הזאת.
אז אם אנחנו מוצאים, אז זה ספר שהוא לא נועד לציבור רחב, אבל למעגלים של התחום. זה חוקרים, תלמידים, אנשים שיש להם עניין מיוחד בתחום. אבל יש סוגה מסוימת של ספרים, שאגב, הרבה פעמים נשענים על תשתית מחקרית לא פחות טובה, כן? אבל שמשהו בכתיבה שלהם, שהיא בדרך כלל כתיבה ספרותית ברמה מאוד גבוהה, בנושא שהם עוסקים בו, שיש לו אפיל לקהל רחב, במגוון הרבדים שלהם, באיזה סוג של עניין שמסוגלים ליצור, עושה אותם יותר מתאימים אולי מאחרים לפנות מראש לקהל רחב.
כמו התפנית למשל, נכון?
כמו התפנית למשל, כמו הספר של בני מוזס להיות רופא בעידן הבערות מרצון למשל.
נכון.
זה נובע מרצון שלכם קצת להיות יותר מסחריים? זה נובע מאיזה צורך?
לא, זה נובע מרצון שלנו להתחבר לקהל. אנחנו הוצאה יציבה, והבסיס של היציבות שלנו הוא לאו דווקא הספרים האלה, למרות שהם בוודאי מוסיפים ותורמים. הבסיס שלנו זה שאנחנו מוציאים, החוט השדרה של הספרים שאנחנו מוציאים הוא ספרים שניתן, שההגדרה הראשונה שלהם מבחינה מסחרית כמובן, היא ספרים שאנשים צריכים. זאת אומרת, הם צריכים את הספר הזה כי הם לומדים אותו, כי הם לומדים את התחום, כי הם מלמדים בתחום, כי זה נכנס לסילבוס, כי כל מיני...
אז יש לך פחות בעיות מלמולים הרגילים שבשבוע הספר שמעתי אותם מאוד מתלוננים על המצב?
שמעתי כאלה שגם לא מתלוננים.
נכון, גם אני.
אבל זה נכון, אבל זה נכון שנניח שאת נכנסת ביום שישי, הלכת בבוקר, שתית כוס קפה, אחר כך הלכת לקנות לך זוג ארבעים.
כן.
משם עברת פתאום, עברת ליד חנות ספרים ונצנץ רעיון במוחך, הווה יקנה לי איזה ספר טוב לשבת. את נכנסת לחנות ואת אומרת, מה אקח לי? אקח לי מותחן, אקח לי איזה רומן, אקח אולי ספר שירה אם אני חובבת שירה, ואת מתחילה לבחור ואת נזכרת שאולי קראת משהו ואולי המוחר ממליץ לך על משהו, ואת לוקחת משהו, בסופו של דבר המשהו הזה הוא מזדמן. אבל בספרים של מגנס, או במרבית הספרים של מגנס, אין דבר כזה. אם בן אדם נכנס לחנות, הוא אומר, אני מחפש את זה ואת זה. אני צריך את זה.
כן, הם יודעים מה הם צריכים.
אבל בכל זאת יש לכם ניסיון כן לפנות לקהל הרחב. אז מה עומד מאחורי הפנייה הזאת בשנים האחרונות?
קודם הכל, האוניברסיטה רוצה להתחבר לציבור, היא לא רוצה לרבוץ רק במגדל השן, הוצאת מגנס יחד איתה בעניין הזה, אנחנו מעוניינים להתחבר לציבורים רחבים, אנחנו מעוניינים להוציא ספרים מעניינים, זה הכל מתחבר יחד.
אני בדיוק, בהקשר לזה של הטענה הזאת, של ספרים שצריך, בדיוק לאחרונה קראנו באחד מהעיתונים בחול, אני לא, כבר לא זוכר אם זה היה ניו יורק טיימס או משהו דוגמתו, סקר על כך שבאייבי ליגס, באוניברסיטאות הגדולות, יש ספריות ענק, יפהפיות, עשירות, נהדרות, ופשוט לא משאילים מהם, לא שואלים את הספרים מהן. לא רק הסטודנטים, אלא גם יותר ויותר חברי סגל לא שואלים את הספרים האלה, וזה בגלל, הכל נמצא בעצם ברשת, והשימוש בספר פיזי הולך ויורד, וזה נמצא במקומות שבהם הספריות הן המפוארות ביותר שאפשר לדמיין על פני, על פני הגלובוס. אז בעידן כזה אנחנו עדיין צריכים להוציא את הספרים האלה כפי שהם?
אני אגיד, זה נושא מאוד רציני ומאוד מורכב, אני רוצה להעיר כמה הערות לגביו. קודם כל, אנחנו לא אמריקה. באמריקה, סקרים שמגיעים לאמריקה צריך ללמוד אותם, צריך ללמוד מהם, אבל אנחנו לא אמריקה. למשל, אדגים את זה בסיפור אחר, שגם הוא קשור בסקר, והשאלה היא כמה אנשים קוראים ספר אלקטרוני. אנחנו שמענו עד לפני כ-4-3 שנים שמכירות הספר האלקטרוני בארצות הברית, במיוחד דרך ההתקן שנקרא קינדל של אמזון, עברו את מכירות הדפוס.
נכון.
אבל כן. הנה לפני שנה, אגב זה היה שקר גמור, ולא כדאי להיכנס לפרטים, זה יש לזה סיבות מסחריות כאלה ואחרות, אבל בסקר שפורסם אך לפני כמה חודשים, התברר שחלה עלייה במכירות הדפוס לעומת הספר האלקטרוני, ושחלה עלייה גם בפתיחת של חנויות ספרים פרטיות. באמריקה אני מדבר.
כן.
אנחנו, זו ארץ שמתנהגת אחרת בהרבה דברים, אבל אם לחזור לארצנו, שאותה אנחנו צריכים לשפוט על פי ארצות דומות, למה פירוש, ארצות קטנות שיש להם שפה ייחודית, דנמרק, הולנד, יוון וכו'. אז אצלנו עדיין מחירות הדפוס הן, הייתי אומר, באזור ה-95% מהמחזור, אוקיי? זאת אומרת, הספר האלקטרוני הוא עדיין פקטור שולי, הוא צומח כל הזמן. יכול להיות שמה שיקרה פה אקספוננציאלי, ופתאום בבת אחת, תוך כמה שנים, ספר הדפוס ירד למדרגה שמה שהיום נמצא בספר האלקטרוני. אבל כרגע זה לא המצב. אם תשאלו את פרופסור ראובן אמיתי, שהוא מנהל הספריות של האוניברסיטה העברית, הוא יגיד לכם שהספריות מפוצצות באנשים.
גם יובל, אתה גם יושב בספרייה כל הזמן. מה אתה מתלונן?
עכשיו אני אגיד, אני רוצה גם להגיד עוד תובנה אחת.
כן.
לגבי טכנולוגיה. אין ספק שהטכנולוגיה שלנו, המהפכה הטכנולוגית שאנחנו חיים בעיצומה, ואנחנו לא יודעים מה היא תלד אפילו מחר, היא מהפכה שיש לה המון יתרונות טכניים. האפשרות שיש לי לפתוח את הסמארטפון שלי ולקרוא איזה מאמר ב-PDF, או אפשרות שלי לעשות חיפוש מהיר ולהגיע למה שאני צריך ולא לדפדף כמיואש בתוך אינדקס מודפס, אלה אפשרויות גדולות שאם לציין רק שתיים מהן. אבל למהפכה הגוטנברגית, זו שמלווה אותנו כ-500 שנה, יש יתרונות טכנולוגיים על פני ההייטק.
כן.
היתרון הגדול ביותר זה לא להתקרבל מתחת לשמיכה עם הריח של הדיו, זה קריאות.
מה זאת אומרת? קריאות?
הקריאות של אות שחורה מודפסת על נייר לבן או צהבהב, היא הרבה יותר טובה מהקריאות מכל מסך אלקטרוני.
זה נכון. מעניין.
הלאה, עוד משהו.
כן.
ביקר כאן לפני כשבועיים שלושה, והיה רעיון גדול איתו בגלריה של הארץ, המנכ״ל של פינגווין בוקס, היא בעצמה שחלק מרנדום. מה הוא אמר? הוא אמר בדיוק אותו דבר. הוא אומר, הוא דיבר על על העוצמה של הספר המודפס, והוא ייחס אותה בין שאר סיבות למשהו שהיום מתחילים לדבר עליו בעולם וקוראים לו עייפות מסכים.
אז אתה,
פתיג.
אז אתה מאמין ש נגיד, יחגגו לה גם 180 להוצאה שלכם?
בלעדנו, אבל
אולי
בלעדנו.
אולי 180 זה קצת מוגזם, אבל בוא נגיד 120?
סליחה, אני חושב ש... א', אני חושב שכן. איך היא תראה אז? אני מציע שנחשוב על עצמנו. אנחנו המו"לים, במונח חדש, שהוא באמת מונח הייטקי, אנחנו ספקי תוכן. כרגע הפלטפורמה הבסיסית של הספקת התוכן בישראל ובמקומות אחרים בעולם, באופן מכריע, היא הספר המודפס. יכול להיות שאנחנו נהיה בעוד 90 שנה, או בעוד 70, או ב-50, או ב-20, נהיה ספקים רק של ספרים אלקטרונים. שאלה גם איפה עוד 50 שנה יעמוד עניין זכויות היוצרים.
נכון.
איפה זה יעמוד עוד 20 שנה עניין שמגמה גדולה בעולם שנקראת Open Access או Free Access, שהיא באה בעיקר מחוגי האוניברסיטאות ודורשת שכל התוכן יהיה ללא זכויות יוצרים ויהיה מוגש בחינם.
חיליק, אני רוצה לסיום לשאול אותך, שבוע
מה
הספר...
מה לסיום? רק התחלנו, מה?
שבוע הספר, קודם כל, האם גם אתה הרגשת כמוני, ביום ראשון הייתי, אולי זה לא יום טוב,
כן.
שאין הרבה אנשים מסביב? ואיך הולך, ומה אתה ממליץ מאצלך?
אני אגיד לך כמה דברים על זה. ראשית, קודם כל, אנחנו המולים, אנחנו כמובן רוצים שתהיה תנועה ערה, ובחלק מהערבים הייתה תנועה ערה ביותר.
אוקיי.
אבל יותר חשוב לנו מ-20 איש שצובעים על הדוכן ומפריעים זה לזה לבחור או לעיין, יותר חשוב לנו אלה שבסוף בוחרים וקונים.
אוקיי.
ובמובן הזה אני יכול להגיד לך שאנחנו עד עכשיו מאוד מאוד מרוצים משבוע הספר.
מרוצים?
כן.
אוקיי.
אבל אני מדבר בשם הוצאה שמוציאה ספרים שאנשים צריכים. אני לא יודע איך זה אצל אחרים. אני שומע גם אחרים שמרוצים ואחרים שפחות מרוצים. אבל זה, כל שנה אנחנו שומעים את הסבירות האלה.
נכון, זה נכון.
ואני מציע גם בכל זאת לכל עמיתי לחכות ליום ראשון הבא לעשות את החשבונות שלהם.
אז לפני שאנחנו באמת נפרדים, איזה כן. שתי המלצות על מה שמונח השנה על הדוכן שאחר אתה רוצה.
חוץ מהספר סמוטש של בני מר, שלא צריך כבר את ההמלצות שלי, אני רוצה להמליץ על שני ספרים מיוחדים שיצאו אצלנו לאחרונה, והם מיועדים לקהל הרחב. האחד מהם בסדרה גשרים של אריאל הירשפלד הוא ספרו של דה בנדטי, סופר יהודי, איטלקי, קומוניסט, שכבר איננו איתנו כבר עשרות שנים, אם אינני טועה, והוא כתב כבר בשנת 1944 את הספר 16 באוקטובר 1943. התאריך הזה הוא תאריך יום כניסתם של הגרמנים לגטו רומא, ומה שקרה בעקבותיו, וזו יצירה תיעודית, עיונית, אסאיסטית, עם איכויות ספרותיות בלתי רגילות. ספר קטן, מרגש בצורה יוצאת דופן. הספר השני הוא ביוגרפיה, סוג ספרותי שאני מאוד מחבב, וזו הביוגרפיה של קיסר חבש, מלך המלכים, אריה יהודה, הלא הוא היילה סלאסי.
נשמע, האמת.
אשר כתב אותה האתיופיסט הידוע פרופסור חגי ארליך מאוניברסיטת תל אביב, וצריך לזכור שהיילה סלאסי היה אחת הדמויות הפוליטיות הבולטות של המאה ה-20. בתור שכזה הוא גם נבחר, אם אינני טועה, לאחד מ-30 הדמויות הבולטות של המגזין טיים באחת השנים. כלומר, הייתה לו נוכחות עולמית לטוב ולרע בולטת, והוא גם שיחק, איך אומרים, גם ישראל ולפני ישראל, מה שנקרא היישוב, היו תחנות בדרך חייו.
נכון.
נשמע שתי המלצות נפלאות.
יונתן נדב, הוצאת מגנס, ברכות לכם ותודה רבה על השיחה הזאת.
עד הפעם הבאה, להתראות.
בהחלט, להתראות.
ואם במקרה, בימים האחרונים, הלכתם לאחד מסניפי הרומא, במקום הנייר הרגיל שעליו אתם שמים את הסלט הירושלמי והחצי סביך והקפה הקר, שמו לכם פתאום נייר שעליו סיפור של ענת הנהר, או אלי אמיר, או אתגר קרת, דעו שמאחורי המהלך הזה עומדות תמר וייס ומעיין בן הגי, ששתיהן סופרות בעצמן וגם יזמיות חברתיות בתחום הספרות שמבקשות בפעילותן לקרב את הספרות למרחב הציבורי ולחשוף את עולם הקריאה לאנשים שאולי לא בהכרח משלבים את הקריאה הזאת בחיי היומיום שלהם. שלום תמר וייס.
שלום.
אז תספרי לנו קצת על הפרויקט הזה. מה, איך, למה פלייסמנטים זה הנייר הזה, ככה קוראים לו. הנייר הזה ששמים על המגש. למה שם...
מצעית בעברית.
איך בעברית?
מצעית.
מצעית. באמת שלומדים דברים מרתקים בתוכנית הזאת. מצעית. אז מה, למה לשים על זה סנדוויץ'? את הסיפור.
למה לשים על זה... את הסנדוויץ'
על הסיפור. את הסנדוויץ' על הסיפור.
אז כמו שאמרת, באמת, מה היה בן הגי ואני סופרות, וספרות חשובה לנו, ואנחנו מחפשות כל מיני דרכים להציב אותה, לאו דווקא במקום צפוי, ולהנגיש אותה, ולגרום לה איכשהו להיות קצת יותר את השיח הספרותי, לשים גם במקומות של בילוי, של מרחב ציבורי, מקומות ש... שלא תמיד הספרות מגיעה אליהם, כי יש בה הרבה פעמים באמת משהו אינטימי שנעשה בחדרי חדרים. ומתוך זה, גם בעבר אני עשיתי דברים, אני אחת מערכות של המוסך, אני הקמתי ספריות רחוב בירושלים, זאת אומרת, זה חלק מהדברים שחשובים לי ושאני עושה, וגם מעיין. ויחד ככה חשבנו על הרעיון הזה. יש כאן גם פן אישי שאני רואה בסניף הקרוב עלי של הרומא, את המשרד שלי, כי נורא נוח לשבת ולכתוב שם, כתבתי שם כבר כמה ספרים. אז באמת פשוט הסתכלתי סביב ואמרתי, הסתכלנו סביב ואמרנו למה לא. זה יכול להיות כאן.
עכשיו זה, האנשים שבחרת, הסופרים והסופרות, הם כתבו במיוחד לטקסטים לדבר הזה?
כן, זאת אומרת, זה טקסטים שלא פרסמו עדיין.
אוקיי.
חלק כתבו במיוחד, חלק הציעו לנו סיפורים מתוך סיפורים שהם כתבו לאחרונה ושנראו להם מתאימים. וכן, חלק...
אז מה באמת הנושאים, על מה כותבים שם?
הנושאים מאוד מגוונים. יש סיפור אחד על יום הולדת של סבתא, מין סצנה מיום הולדת של סבתא, וסיפור אחד על פגישה אקראית עם אקס. ועוד סיפור על אבא על הרגע שבו הוא צריך להיפרד מהילדה שלו, אבא גרוש, הרגע שבו הוא צריך להיפרד מהילדה שלו, שהגיע הזמן שלה להיות עם אמא, רגע קשה שלו, ועוד כהנה וכהנה, לשמחתי גם שניים מהסיפורים, במקרה זה יצא ככה, אבל זה לא לגמרי במקרה, זאת אומרת גם בחרנו אותם מבין אפשרויות, שניים מהסיפורים עוסקים גם ב... אחד עוסק בלהיות סופר, סיפור של אתגר קרת, על להיות רקדן לעומת להיות סופר, וסיפור אחר של שייך החליובה, מתאר זיכרון שלה מספרייה ניידת שהייתה מגיעה לכפר הלא מוכר שהיא הייתה גר בו בילדותה, וזיכרון חם שלה, ושמחנו שגם קצת לדבר על ספרות, על להיות סופרים. בקונטקסט הזה.
עכשיו, כשבאת עם הרעיון הזה לארומה, אז הם הרימו גבה, או שהם נפלו לזרות?
לא, וואו, הם נורא התלהבו. הם נורא שמחו, והאמת שאני אפילו רגישה שהם מאוד מתרגשים, ובאמת אני לא חושבת שברמה, כמובן זה טוב לתדמית שלהם וכו', אבל אני לא חושבת שזה כל כך בעניין מהפן המסחרי, אלא באמת הייתה שם, הרגשתי את ההתרגשות מוואו, אנחנו יכולים... להיות באיזשהו קשר עם הספרות הזאת, עם הסופרים האלה, ולעשות למענה משהו. באמת הייתה שם תחושה כזאת.
והסופרים? לא הפריע להם
הבמה? היו סופרים שסרבו, שאמרו, אני לא מוכן שתפטפו תחינה על הסיפורים שלי?
לא היה אף סופר שסרב, ממש אף סופר שסרב. כן, בהחלט, כן הייתה התלהבות, וכן הייתה, לא אקרא לזה דאגה, אבל היה ברור לסופרים, וגם לנו וגם לארומה, לכולם היה חשוב שהיצירות יוגשו בצורה מכובדת, שלא יוגשו באיזשהו הקשר מסחרי, וכמובן גם, כן, שבסדר, התחיל לפעמים את הטפטף, אבל שתהיה, שהעיצוב של הפלייסמה תהיה כך שמאפשר לראות את הטקסט באופן ברור, באופן מכבד.
ושלא יחייבו אותם לכתוב את הסיפור על קפה קר וטעמו המשובח.
זה לחלוטין לא עלה בכלל כאפשרות, היה חופש מלא בכתיבה.
אלה בעצם סיפורים קצרצרים כאלה, מה שנקרא, יש עכשיו כל מיני הגדרות לאורחים שונים, פלאש פיקשן, ובעצם סיפורים של 100 מילים.
כן, יצירות קצרות, הגדרנו 100 מילים, בפועל חרדנו כשחשבנו שמתאים. אבל כן, זה גם הפורמט מחייב, וגם אני חושבת שהקשב בסיטואציה של בית קפה, ואני חושבת ש... וחיפשנו באמת אנשים וטקסטים שיכולים להביא משהו מעניין גם בפורמט כל כך קצר.
ואנשים כבר התחילו להגיב? כלומר, אתם שומעים תגובות מאנשי
כן,
הרשת?
כן, ממש, מאנשי... זה מאוד מרגש ומשמח, אפילו צינית שכמותי, לראות באמת, גם כשיצא לי להגיע לסניפים ולראות אנשים מסתכלים ומצביעים אחד לשני ומראים ומקריאים ופתאום... פתאום מדברים ספרות באמצע בית הקפה, וגם ברשת, אז כן, הרבה תגובות, גם לסיפורים ספציפיים ומה שהם עשו לקורא, וגם לפרויקט. בכלל, אני רואה הרבה...
האם הרשת הזאת שילמה לסופרים על יצירתם?
בהחלט. זה היה תנאי ברור להם ולנו.
יפה.
הם מתגמלים אותם, והזכויות של ה... סיפור נשארות בידי הסופר.
ואיזה כרטיסייה, עם
משהו,
קפה,
כן.
כאילו, חינם לחודשיים.
אני בטוחה שהם ישמחו גם לארח אותם בהיבט הזה, אבל דובר על תשלום תשלום.
ויש לך כבר תוכנית לדבר הבא של ספרות במרחב הציבורי?
יש כל מיני רעיונות ודיבורים, ונראה.
אוקיי.
וגם עם הקרומה, אנחנו מקווים להפוך את זה למסורת, זה דובר, עוד לא הוכרע.
אבל זה יימשך למשך כל החודש, כרגע.
זה יימשך לכל חודש, מה שנקרא חודש הספר.
בכל הסניפים של ארומה ישראל, נכון?
בכל הסניפים של ארומה ישראל, כן, שזאת בעצם הרשת שפרוסה על פני כל הארץ, 150 ומשהו סניפים נדמה לי, הפלייסמטים מחולקים, זה יוצא מאות אלפי פלייסמטים, אולי נתקרב אפילו למיליון, שזה כמות אדירה כשאני חושבת על... כתבי עת שבהם מתפרסמים סיפורים, אז זה מאוד משמח נכון. אותי. וכן, ורק התל אביב, הם לא זוכים בזה, כי יש שם רשת אחרת.
לא מגיע להם, לא מגיע לכם.
תמר וייס, תמר וייס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
תודה רבה.
להתראות. אוקיי, כאן תרבות, מה שכרוך, סטטוס יומי, מה אתה צוחק?
מי? הוציא אותי מהאזימות.
סטטוס יומי שנוגע גם לשבוע הספר, אתה יודע.
ובין השאר,
לספרות ולדבר הזה שאנחנו תמיד מדברים עליו. כתב אותו סופר יניב איצקוביץ', שהוא סופר שאני מאוד אוהבת. וככה הוא כותב. שני הסנט החופרים שלי על שבוע הספר, מות הספרות, גסיסת הרומן ועוד שאר מיטות מרנינות. א', פרספקטיבה. מאז שראה אור הספר האחרון שלי, ב-2015, הייתי ב-114 אירועי ספרות, חוגי בית, הרצאות וכיוצא בזה. מקהל של 20 אנשים בסלון בבאר שבע ועד לאולמות גדולים של מאות אנשים. הלכתי לכל מקום שהזמינו אותי בתשלום או בחינם ועשיתי את זה למען מטרה מסוימת. הייתי חייב להכיר את הקוראים. הייתי חייב להבין לאן הולך כל המאמץ הכרוך בכתיבה. חשוב לי לומר, אין לי עניין בלהיות סופר שוליים. אם הייתי יודע שהכתיבה שלי לא פוגשת קהל, לא הייתי כותב או שהייתי כותב למגירה. אני לא מאלה שהכתיבה בחרה אותם, שחייהם תלויים בכתיבה, ושאם לא היו כותבים, היו מתים. אני רוצה לכתוב ספרים שאנשים יקראו, ואני רוצה להתפרנס מכתיבה. בכל האירועים האלה פגשתי אלפי אנשים, אוהבי ספר אמיתיים, כאלה שהתרגשו מהמפגש איתי, כאילו הייתי נביא, וכאלה שבאו להוכיח אותי על הבעיות שהם מצאו בכתיבה שלי. פגשתי אנשים שצמאים לסיפורים, לדמויות ולרעיונות. התכתבתי עם מאות קוראים שהתעניינו ורצו לדעת עוד. גיליתי תשוקה אדירה לספרות. אז לכל אלו שמספידים בטרם עת את הרומן, את הספרות, את הקריאה, את הסיפור הקצר ועוד, הרשו לי להשיא לכם עצה. קומו והתהלכו בארץ. אנשים בארץ קוראים ספרים והרבה. שזה, אני רוצה לומר על זה שכשמספידים את הרומן, ואני נוכחת בשיחות האלה, ואפילו מדברת בהם מדי פעם, אז זה תמיד מזכיר לי את הבדיחה הזאת על הגרפיטי שהיה ברכבת התחתית בלונדון, שמישהו שם כתב, God is dead, Fred. אלוהים מת, פרד חתום. ואחרי זה מישהו כתב למטה, Fred is dead, God. כאילו, ההספד הזה של הרומן, אולי אנחנו מתים, אבל הרומן לא מת.
אבל לא נראה לך שהוא מציג?
לא.
תמונה ורודה.
לא, זה לא תמונה ורודה. יש אנשים שקוראים והוא פוגש אותם.
בסדר, יש אנשים...
גם אני קוראת, תראה, אני ואתה קוראים, נכון?
נכון, אבל הוא רוצה להתפרנס. הוא לא רוצה לכתוב למגירה, הוא רוצה לכתוב ולהתפרנס מכתיבה. אז הוא פגש מאות ואלפי אנשים שקוראים בישראל. זה לא מספיק.
להתפרנס מכתיבה, או מהתלים של הכתיבה, אוקיי? כלומר, עדיין. הוא, המפגשים האלה שהוא הולך וזה, זה גם מפגשים שאתה מתפרנס מהם.
בסדר, אבל עדיין, זה דברים
ש... כלומר, כשאתה אומר שהרומן מת, אתה בעצם מתכוון לומר שאי אפשר להתפרנס?
אני לא אמרתי שהרומן מת. אני אומר שאת...
לא, אבל אתה מתווכח...
תראי, הטענה פה היא, גיליתי תשוקה אדירה לספרות, לכל אלה שמספידים בטרם עת, אתם טועים וזה וזה. לא, המצב הוא לא... קטסטרופלי, לא מוות מוחלט, אבל יש המון בעיות, וכאן כאילו, יש אנשים בארץ קוראים ספרים והרבה, זה נקודת הסיום של הסעיף הזה, תכף נגיע לסעיפים הבאים שלו, את יודעת? לא, לא, לא קוראים הרבה, לא קוראים הרבה, כשרב מחר הוא 200-300 עותקים בשבוע, זה סימן שלא קוראים הרבה, כשרב מחר הוא סך הכל 4,000, 5,000, 10,000 עותקים, במקום 80-120,000 עותקים שהיה לפני עשור, לא, לא קוראים הרבה, מצטער, זו תמונה ורודה מדי לטעמי. נעבור לסעיפים הבאים שלו, הוא כותב על ספרות עברית. אני פוגש הרבה אנשים שאומרים שהם לא מתחברים לספרות מקור, שהם תמיד יעדיפו ספרות מתורגמת. זה נכון. יש בעיות בספרות העברית, אבל נחשו מה? בשנה האחרונה התחלתי להסתובב בעולם בעקבות תרגומים של הספר, וגיליתי שיש בעיות גם בספרות צרפתית, גרמנית, הולנדית, צ'כית, אנגלית, שלא לדבר על האמריקאית. יש בעיות בספרות כי היא פגומה ביסודה. ובספרים בכלל יש בעיות. יש ספרים בלי עלילה ובלי קצב, יש ספרים בלי דמויות חזקות, יש ספרים בלי מבנה מעניין, ויש ספרים שאין בהם שום חשיבה על השפה. יש בעיות. אני לא אומר, אבל יש לא מעט ספרים משובחים ונהדרים שנכתבים כאן. חלק מהם בשנה האחרונה. מחשבה שמישהו בצרפת או בארצות הברית בהכרח יכתוב טוב יותר או מעניין יותר ממישהו בישראל היא לא יותר מפרובינציאלית. אל תקנו ספרות מקור כי חשוב לחזק את התרבות בארץ. תעשו לנו טובה. אל תקנו ספרות מקור מתוך רצון לעזור. תקנו ספרות מקור כי נכתבת כאן ספרות נפלאה. כי אנשים מוכשרים יושבים יומם וליל ומדייקים את האומנות שלהם, כמו בפריז, כמו באמריקה.
כאילו הוא השיב לך על הטענות
שלך. נכון, מה שמצחיק זה שאני מסכים איתו על הסעיף הזה. על זה אני מסכים איתו.
אתה חייב להחליט מה אתה חושב. אתה לא יכול כל פעם לחשוב משהו אחר.
לא, אנשים מתפתחים. אנשים מתפתחים. אני לא אותו אדם שהייתי אחרי סעיף א', עכשיו בסעיף ב'.
אוקיי.
שנקרא גם את ג'.
כן. קריאה... אגב, זה מאוד נכון, אני חייבת לומר, סליחה, כן. לפני שאתה ממשיך. אני מכירה גם הרבה אנשים שאומרים את המשפט הזה בגאווה מסוימת, אני לא קורא ספרות ישראלית.
כן.
בגאווה.
נכון.
לא, זה לא, נכון. זה לא מספיק.
אני לא מתחבר לזה.
אני לא מתחבר לזה. אוקיי. זה,
ובאמת יוצאים ספרים נהדרים בעברית. באמת, באמת. נכון. מעט, כן? כי,
יוצאים
כי,
גם מעט, כי ספרים, מעט ספרים נהדרים בכל ספר.
בדיוק, בדיוק, כן. בדיוק. יש מעט ספרים נהדרים, מה לעשות?
לא, יש את העניין, אני חושבת שבלפעמים כשאתה קורא ספרות עברית, חסר שם הדבר הזה, את העזרה חסרה,
נכון.
אוקיי? ואנשים רוצים לפעמים לברוח כשהם קוראים דווקא.
נכון, ויש גם איזה, כשקורא ספרות אמריקאית, אתה מקבל תחושה נורא מהוקצת, שלפעמים זה נעים, וגם אנחנו תמיד אומרים את הדברים האלה, צריך להזכיר, ספרות מתורגמת עוברת עוד סינון, זה עובר עוד סינונים.
לא רק כאילו... זה, אבל יש את העניין הזה שאתה לא יכול, בספרות אמריקאית יכול להיות שאתה פחות מזהה זיופים, כי אתה לא חלק מהתרבות, אז מה שמספרים לך על התרבות, זה בסדר, זה ככה.
זה נדמה לך מהוקצה, בגלל שאתה...
פה, כשאתה קורא משהו פה, הזיוף, הוא מתנפל עליך, ממש.
אולי זה מה שקשה לאנשים, שהם ממש קולטים את זה. זה ממש קרוב.
נכון.
טוב, סעיף ג', קריאה נכונה. אל תקראו ספרים, כי קריאה היא חשובה. קריאה לא חשובה. קריאה בספרים לא טובים לא מפתחת את הדמיון, אלא מגבילה אותו. קריאה גם לא נועדה לגרום לנו להרגיש תרבותיים. קריאה נועדה לעשות בדיוק כמו שאנחנו מצפים מכל יצירת אומנות. היא אמורה לבעוט לנו בראש ולמעוך לנו את הלב. זה הכל. לכן, כדי למצוא את הספר הנכון, צריך להתאמץ. בצעירותי, כשלקחתי כמה קורסים בספרות באוניברסיטה, הובהר לי מיד שיש סופרים ראויים וסופרים לא ראויים. אז קראתי את כל מה שהייתי צריך לקרוא, והפכתי להיות בקי בכל מה שנחשב לטעם טוב, גם אם עיניי המזוגגות נדדו שעות על פני עמודים רבים. כל זה עד שהפכתי להיות אבא. מאותו רגע שעות השינה שלי הופחתו, ויחס ישר אליהם הסבלנות שלי. הבנתי שהעובדה שאני לא מתחבר לספר שכולם מללים, אינה כרוכה בכך שאני לא מבין משהו והם כן. זה היה עוד לפני שגיליתי עד כמה אנשים מהללים סופרים שהם בכלל לא קראו. בכל אופן, לא לכך מתכוונים כאשר מדברים על חדוות הקריאה. אז איך בוחרים ספר? מאוד פשוט. עוקפים את גב הספר ואת צבע הקריכה וקוראים לפחות 10 עמודים ראשונים. אין משהו שיכול לתת אינדיקציה טובה מזו.
10 עמודים ראשונים זה הרבה.
המון.
אם אתה עומד בחנות ספרים ורוצה
נכון.
לבחור ספר...
אבל קצת, להתייחב לספר זה חתיכת דבר, צריך להיכנס
להתחייב
לזה.
להתחייב לספר? זה מה זה חתיכת דבר? זה כמעט כמו להתחתן, וואו.
כמעט.
איזה מחויבות
כמעט.
מטורפת. אוקיי, ביקורים. ד' זה סעיף האחרון, הוא ביקורים. יניב ויצקוביץ' מציע, תקנו לפחות ספר ביקורים אחד בשבוע הספר. למה? כי גם לסופרים המיומנים ביותר קשה לשחזר את המוטיבציה והאינטימיות של הספר הראשון. אני לא מסכימה עם הסעיף הזה.
לא?
לא, ממש לא.
אני חושב שמשתפרים בכתיבת ספרים הרבה פעמים, אבל אולי צריך לקנות ספרי ביקורים מסיבות אחרות.
לא, ספר שבא לכם לקנות, אני לא יודעת לגבי החוקים.
אבל גם ספרי ביקורים זה טוב...
להגיד תקנו ספרי ביקורים, זה בעצם לבטל את הסעיף הקודם, שבו הוא אמר, אל תקראו ספרים כקרא זה, ואל תעשו לנו טובה.
זה נכון, מאוד מדויק.
פשוט מאוד.
מאוד מדויק.
אז לגבי זה אני לא יודעת.
נכון, נכון.
אוקיי.
פינת גנזים שלנו גם מוקדשת לשבוע הספר, כתבה שפורסמה במעריב לקראת שבוע הספר 1979, ומתכתבת גם עם נגיד דברים שכתב כאן יניב ויצקוביץ' על הרצון להתפרנס מכתיבה וכו' וכו', כאילו פעם אני רמזתי, כאילו פעם אפשר היה והיום אי אפשר, כנראה שטעיתי.
עוד פעם טעית? לא.
וגם ידעתי מראש, כן? זה לא שלא ידענו מה אנחנו עומדים לקרוא.
מאוד קשה לך לגבש את דעתך.
הפתעה, יש גנזים שמוכיח שאני טועה.
התפתחת פשוט, מה סעיף ד'.
כן, אז שם כתבו כתבה במעריב ב-1979 עם הכותרת הזאת. הספרות אינה מלאכה המפרנסת את בעליה. אז זהו, בזאת חתמנו את העניין
אז
הזה.
אז ביי, אז שלום.
על כך מסכימים ארבעת משוררים וסופרים שהם ריינו לטובת הכתבה, והם כותבים שם בניגוד לסופרים אחרים, האנשים שהם ריינו, הכותבים שהם ריינו, אלה מתפרנסים ממלאכה הקרובה לתחום יצירתם, אלא עוסקים במקצועות הנראים לכאורה רחוקים מן המאוד, מטאורולוגיה, פיזיקה, דריכלות גנים, כימיה. האם חיים שני עולמות אלה בסתירה או בהרמוניה? ככה הם שואלים. ואנחנו החלטנו לקרוא מפאת קוצר הזמן את המפורסם, מי שנותר מפורסם שבהם הסופר סמי מיכאל. והם כותבים, הכותרת הביניים של הקטע עם סמי מיכאל היא, אני חולם להיות רק סופר. הם מתארים, הוא יוצא כל בוקר על הטבע כבר 20 ומשהו שנה למדוד מים. העבודה מעייפת, אם כי נעימה. הוא יורד על הנחלים, משתלשל מטה, מוריד חוט חשמל אל מפלצי מים נמוכים כדי לקדוח בהם, וככה הוא אומר, ועכשיו ציטוט. אני חולם להיות רק סופר. כך אני עושה עוול לעבודה ולכתיבה כאחד. כשאני עובד, אני חי את דמויות הרומן שלי ואת מצבן. העבודה מסוכנת. הרבה נחשים ועקרבים ושבילים צרים שאפשר להתהפך בהם. מסוכן לחלום. אך מכתיבה לבדה יש קדחת. חסות היה רומן שהצליח למדי, כתבתי אותו במשך 1.5 שנים. עד היום הביא לי הרומן 15,000 לירות. 15 או 35? אני מקווה ש35, קצת קשה לקרוא. יש סופרים שעוסקים בהוראה. לדעתי זהו מקצוע קטלני לכתיבה. מורה הרוצה להיות גם אדם חייב להתמסר לעבודתו גם בבית. הוא ממשיך ואומר, אני חי בתנאי לחץ, הלוואי שיכולתי לחיות בבקתה או במנזר. מזמינים אותי להרצות על ספרים, אי אפשר לדחות את כולם. כואב לי שאין סיפק בידי לקרוא, לשבת בבתי קפה. אבל מה, יש גם יתרונות. אני מפתח רגישות לטבע. אני נזהר לא לשקוע בו יותר מדי בספריי, כדי לא לשמם סופרים ששוקעים בתיאורי טבע נעשים משעממים, לכן כשאני מפריז, אני מרבה למחוק. יש לנו עוד זמן קצר?
כן.
זה נורא יפה, זה לא קשור לספרות, זה קשור לעבודה. הוא אומר, סמי מיכאל אוהב את השהייה המבודדת בשדה. יוצאים שניים במכונית, עם מכשירים וסנדוויץ'ים, ואחרי 23 שנים מקבלים אולקוס. הוא אומר, ברוח עליזה שאינה מרפה ממנו במשך כל הרעיון. בסוף היום, אני עייף פיזית ורענן רוחנית. אז אני מתרחץ, נח, מתלבש ומתגלח, כדי שאוכל ללכת אל הכתיבה, יפה ומצוחצח. זוהי מין פגישה מרגשת מדי ערב.
יפה, סמי מיכאל. זה זמננו לסיים להיום. תודה רבה לרות דוד אמיר ולעד זוהר שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.